אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו ביישומון, באתר של כאן, וכמובן ביישומוני הסקטים. איתנו באולפן, מפיקת התוכנית שלנו, תמר בנימין, ועל הביצוע הטכני, אלעד זוהר, שלום לכם ושלום לך יובל אביבי.
שלום מאיה סלע, היום הוא יום האישה הבינלאומי. את מתרגשת? זה היום שלך, מאיה.
תודה. זה מזל שיש לי יום.
אמרתי שהיום אני אתן לך לדבר 30% יותר מכרגיל.
ואני מאוד מאוד אסירת תודה, זה באמת אחד הדברים. אחד הדברים שמרגשים אותי היום זה שיתנו לי לדבר. פה בתוכנית, סוף סוף.
30% יותר.
נכון.
30%.
אני לא יודעת אם תוכל לעמוד בזה, יובל.
ב-30% יותר? אני מפרגן.
אתה מפרגן.
אבל מה שחשוב שירשם זה שגבר נתן לך לדבר 30% יותר.
בוודאי, בוודאי. לא, זה ברור.
תחת האישור.
אני תמיד מחכה, תראה, מזל שזה רדיו, אז הם לא רואים שאני מחכה לאישור שלך לדבר, אתה עושה לי מין תנועת יד כזאת, עכשיו את יכולה, ואז אני מדברת. ברור.
אנחנו נציין היום את יום האישה הבינלאומי עם חיצת שתי האורחות החדשות של כתב העת מאזניים, הסופרת דוקטור תמר מרין והסופרת המשוררת שרי שביט. הגיליון הראשון המשותף שלהן, זאת אומרת הגיליון הראשון של מאזניים שהן ערכו ביחד,
נכון.
עוסק בעיר היקרה בעולם, תל אביב. זו העיר שלנו. כותבות באחרי דבר על הדרמה התל אביבי הזאת, שהיא לא סיבה למסיבה בשום צורה ואופן, שמדובר בדחיקה החוצה מן העיר של כל מי שלא מבוסס כלכלית, כמובן, של אומנים ושל סופרים ושל אנשי הכתיבה וכו'.
וכמובן של נשים. בכל זאת אנחנו 30% פחות חכמות.
אתם יכולים לקבל דירה שהיא 70% מהגודל של דירה
ברמת
שאפשר
גן.
לשכור ב-70% מהמשכורת.
אנחנו נדבר עם שתיהן על הגיליון הזה שיש בו מכל טוב הארץ, אבל גם על נשים סופרות ומשוררות נדבר איתן, ועל כסף, שזה הנושא שהכי צריך להעסיק נשים, בעיניי זה המפתח לכל, לעצמאות. זה לא חדש לומר את זה, ועדיין לפעמים אני חושבת שצריך להגיד את זה, ושכל השאר זה פשוט גניבת דעת. למשל, אני אשמח לדבר עם תמר מרין על העצמה נשית, יש מאמר שלה שהתפרסם הבוקר בישראל היום בעניין הזה, נותנים לנו את הדבר הזה שנקרא העצמה נשית, שזה סמל, סתם, מקשקשים, כל הזמן מדברים, ומקווים שנסתפק בזה. כי אמרנו העצמה נשית, אז הנה, יש לכם.
כמה אתן רוצות יותר? מה עוד אתן רוצות חוץ מהעצמה?
ואכן, אנחנו מרבות להסתפק בזה, ללא ספק. אני רואה פוסטים כאלה בפייסבוק של העצמה נשית, וכולם אומרות, וואו, ואיזה יופי, וכן, ובדיוק ככה, אבל זה לא שהמציאות משתנה. מספיק לנו העצמה. אנחנו נדבר על הדבר הזה גם עם חוקרת הספרות, המשוררת והפובליציסטית, תאל פרוש, שעוסקת הרבה. בכסף, ביחסי כוח, מצב האישה בתוך כל הדבר הזה, אבל אנחנו מתחילים עם פרויקט לכבוד יום האישה הבינלאומי שיזמה הספרייה הלאומית, תחת השם פרס ישראלה, הכותבות שראויות לפרס ישראל.
פרס אני, ישראלה.
פרס ישראלה. אני מודה שאני לא נלהבת מהוויץ הזה.
של
כן,
ישראלה?
כן, אני מבינה שהם חושבו שזה מצחיק אולי או משהו, פרס ישראלה. טוב. אז זה אומר שיש פרס מיוחד לנשים. זאת אומרת, זה מה שזה בעצם, כאילו זה...
אני אגיד לך מה הבעיה אם לקרוא לזה פרס ישראלה.
ובכן, כן, תגיד לי.
אני אסביר לך.
בדיוק.
ישראלה זה שם שנותנים למישהי שסבא שלה קראו לו ישראל וקיוו שיוולד בן, ורוצים לקרוא למישהו על שמו, אבל היא נולדה בת, ואז קוראים לה ישראלה.
לא, זה לא נכון. למשל, יכולה להיות מישהי כזאת שנולדה בשנת 1948.
זה נכון.
ואז קראו לה ישראלה. כן. או קראו לה ציונה, כמו לא, לאימא
לא,
שלי.
אבל לא יכולים לקרוא לה פשוט ישראל. ישראל היא אישה.
ישראל היא לא אישה.
היא מדינה.
ישראל, יש, תשמע, יש ישראל בתורה. אני לא יודעת אם אני רוצה להתחיל פה. ואני לא יודעת, תראה, הנזילות המגדרית גם הייתה אולי אז, אבל הוא היה גבר.
ישראל, אבל כן. כגוף מודרני, היא אישה. מדינה?
היא מדינה, היא אינה אישה. אולי... מדינה היא נקבה, בעברית מדינה זה נקבה, אבל היא אינה אישה.
אולי היא אמינית.
הבנת שמילה, המילה היא לשון נקבה, אך זה לא הופך אותה לאישה.
אני חשה שאת מסגבירה לי בעצמך.
אני חשה שאתה הסתבכת פה, ואולי כדאי שתסכים.
נתקדם.
טוב, אז בקיצור, בפרויקט הזה, לכבוד יום האישה הבינלאומי, בספרה הלאומית, פרס ישראלה, הם ביקשו מסופרים וסופרות, אנשי אקדמיה ונשות אקדמיה, אומנים, אומניות, ככה, להמליץ על סופרות ומשוררות או מתרגמות שראויות ביניהם לפרס ישראל, שאגב, הפרס הזה השנה בתחום הספרות לא אמור להיות מחולק, כי לפעמים מחלקים אותו שנה כן, שנה לא, כי זה לא פרס חשוב, זה לא כמו פיזיקה או משהו כזה. אז הם מזכירים לנו שם שמתוך 60 זוכים וזוכות עד היום בפרס ישראל לספרות, היו רק 11 נשים, זה הכל. אז יש שם 31 גברים ונשים שהמליצו על נשים שראויות, ובין הנשים שעליהם ממליצים שם יש את אורלי קסטלבלום, שיש שם 7 שהמליצו עליה, זאת אומרת שבמובן הזה, אם נאמץ את שיטת שלחו לנו אס-אמס ונראה מי זוכה, של האח הגדול, אז אורלי קסטלבלום היא הזוכה הגדולה במשאל הזה, נקרא לזה.
את חושבת שזה אומר שהיא תקבל באמת את פרס ישראל בשנים הבאות שבהן כן יחלקו את הפרס?
אני חושבת שעוד לא הגיעו לאורלי קסטלבלום.
יש כמה לפניה כאילו?
כי נותנים את הפרס, משום מה אגב, אני רואה שנותנים את הפרס לאנשים בדרך כלל מגיל 80 ומעלה, אבל בהחלט זה נכון שהיא ראויה, ואני מניחה שהיא תקבל אותו יום אחד. אם יש, מצד שני זה אורלי קסטלבלום, אז הממסד לא יכול לתת פרס לאורלי קסטלבלום, זה אוונגרד מדי, אני לא יודעת איך זה מסתדר, זה תלוי בוועדה, תהיה איזה ועדה, ותלוי מי יהיה השר שהוא לא יפסול את זה, כי היא רדיקלית, ונראה, אבל מגיע לה. אוקיי, עוד המליצו שם על צורה של לב, גם עליה המליצו די הרבה, 4 אנשים המליצו עליה, אלית ישורון, שולמית לפיד, אמירה אס, אגי משול, רות אלמוג, רבקה מרים, חדווה רחבי, אלונה קמחי הומלצה, עירית לינור הומלצה, רחל שפירה, חמותה אלבר יוסף, סביון ליברכט, מירה מגן, גליל ארון פדר, דינה קטן בן ציון, אסתר אטינגר, לאה נאור ולאה עיני. אלה המומלצות שם, אני מקווה שלא פספסתי אף אחד, אבל נראה לי שעברתי וזה, אנשים עליהן המליצו.
אז אלה אנשים שמגיע להן פרס ישראל לספרות, נקרא קצת נימוקים מבין אלה שנבחרו. המשוררת והחוקרת, פרופסור חביבה פדיה, המליצה על המשוררת אמירה הס, וככה היא כותבת עליה. אמירה הס, שנולדה ב-1943 בבגדד, ועלתה לישראל ב-1951, שייכת לדור מלחמת העולם השנייה. את שירתה החלה לפרסם בשנות ה-80, שנות הגאות של היצירה השירית של יאיר הורוביץ ויונה וולך. עם זאת, הס לא עוצבה בקדמת הבמה, במקומה המגיע לה, לצד משוררים אלה. מדובר בשירה של משוררת ענקית בסדר גודל מכונן, לשירה העברית.
יפה.
הסופרת והמתרגמת מיכל בן נפתלי ממליצה על המשוררת והמתרגמת אלית ישורון. פרס ישראל לתרגום מגיע לאלית ישורון. מפעל התרגום שלה מקיף בעיקר את יצירותיהם של מרסל פרוסט וסמואל בקט. לבחירה במחברים המודרניסטים האלה על כל הדחיסות והעומק הקיומיים המגולמים במשני עברי ההתמודדות עם משברי השפה והסובייקט של המודרנה, יש משקל מכריע. לא זו בלבד שתרגומיה נוגעים בהקשנות ובחתימת סגנון מובהקת וחד פעמית, בפצעים ובמצבי תלישות המזמנים תודעת קיום חריפה, אלא שיש בהם כדי לאפשר לקוראיה לחיות את החיים באופן מלא, להיות בזמן ולהשתחרר מהזמן, להתחכך בריק ולהיבלע בו, אבל גם להיגאל ממנו. אלית ישורון היא עבורי המתווכת בהי הידיעה של הרגישות המודרניסטית.
כתבה להפליא. מיכל בן נפתלי, אלית ישורון.
אנחנו בדרך כלל, נכון, כשמחלקים איזה פרס, אז אנחנו מקרים את הנימוקים.
נכון.
ואנחנו לא תמיד.
לא מתלהבים איך שהם מכתבים. אז מיכל בן נפתלי...
אבל מיכל בן נפתלי, וואו.
נכון. טוב, הסופרת במחזאית סביון ליברכט ממליצה על אורלי קסטלבלום, אחת מהממליצים, בחרנו בנימוקים שלה, היא כותבת כך, הספרות העברית יכולה לציין קו פרשת מים לפני ואחרי אורלי קסטלבלום. קסטלבלום היא סופרת אישה יחידה בתוך קבוצה קטנה של סופרים גברים. הקבוצה הוגדרה כחלק מתופעה חדשה, ספרות פוסט-מודרניסטית, המתארת את המציאות הישראלית באור אחר, נטורליסטי ויומיומי, ובשפה מיוחדת המערבת את הנמוך ואת הגבוה, את הנדיר ואת השגור, וכך יוצרת שפה חדשה, המהדהדת מחשבה שעוברת בתת מודע, כתיבתה מנפצת טאבויים ונוגעת בפרוורטי ובאסור, בספר דולי סיטי, למשל, ניפצה את הטאבו ביחס לאימהות וטלטלה את הספרות כולה. בעיתון הצרפתי למונד כתבו על דולי סיטי, קפקה הגיע לתל אביב.
אני רוצה אבל להגיד שכאילו, מדברים עליה, נכון, אנחנו מדברים תמיד על אורלי קסטבלום כעל מישהי שהיא, כמו שאמרת, אוונגרד, היא בשוליים, אבל את יודעת, היא כבר שם כזה שכולם מכירים אותו. היא
לא,
ממש
לא
בחזית.
בשוליים מבחינת, היא הפכה להיות, ברור, סופרת די נקראת, אבל עדיין הספרות שלה אוונגרדית.
כן.
הסופרת והמשוררת מאיה בז'רנו המליצה על חד והרחבי, אנחנו קוראים אגב רק חלק מהנימוקים.
כן, לכו לשם ותקראו את הכל, בדיוק, אנחנו לא צריכים לעשות בשבילכם את כל העבודה.
מאוד מומלץ, היא כותבת על חד והרחבי, היא משוררת שהגיעה לשיאה הבאה בשירתה, לעוצמה רבה מבחינת השפה והיקף התכנים, והיא מרגשת ביותר. ויש את לי לפיד.
יש את לי לפיד. לי לפיד ממליצה על שולמית לפיד. והיא כותבת ככה, יש שם גילוי נאות. כן, היא החמות שלי. אבל עוד הרבה לפני שהכרתי אותה, הכרתי והתאהבתי בפניה, הגיבורה של ספרה גיאוני, צעירה שמילאה אותי יחד עם עוד דור שלם בהשראה ובהבנה של מהי עוצמה נשית. בפעם הראשונה קראתי ספר שמובילה אותו דמות ראשית שהיא אם יחידנית, חלוצה, עם תינוקת שמגיעה למקום שכולו טרשים וקושי, יחד עם עוד אנשים שמלאים בתחושת שליחות, ומתחילים את הציונות האמיתית במה שיהפוך אחרי הרבה שנים למדינת ישראל. בכל ספריה שולמית לפיד כותבת בעברית עשירה שעוצרת בתוכה הבנה ספרותית ולשונית נדירה, כמעט תמיד תהיה זו דמות נשית מפתיעה חזקה שתוביל ותסלול את דרכה לתוך הלב שלנו, אחרי עשרות שנים של כתיבת הסיפור הישראלי, הגיע הזמן להעניק לה את הפרס הזה.
למרות ששמעתי בקולך ציניות מסוימת על הנפוטיזם, שולמית לפיד, שולמית לפיד, היא לא צריכה את לי לפיד כדי שתמליץ עליה.
נכון.
היא הייתה, היא מה שהיא גם בלעדיה.
מה דעתך אבל
ההחלטה? ואגב, אני חייבת להגיד שהיא לא היחידה שהמליצה עליה על הפרס שם.
נכון, היו שם, אבל מה דעתך על ההחלטה לכלול בנימוקים, למה מגיע לה הפרס הזה, את המילים עוצמה נשית.
תשמע, אם הייתה נפתחת הצבעה והיה צריך לסמס, ויש כאן כמה כאלה שאני חושבת שאני מסכימה, בטח שאני מסכימה על אורלי קסטבלום, אבל צריך, אם הייתי צריכה לבחור אחת,
כן.
אז אני הייתי מסמסת לאלית ישורון, ללא שום ספק.
כן?
זאת הייתה הבחירה שלי. כן, מה אני יכולה לעשות? שחולשה לאלית ישורון. השאלה היא כמובן איפה הכסף, ואנחנו עכשיו נדבר על כסף, יובל, ולא על פרסים.
אוקיי.
שתי האורחות החדשות של כתב העת הוותיק מוזניים, הן שרי שביט ודוקטור תמר מרין, ואת כתב העת הראשון בעריכתן, הן הקדישו למרבה שמחתי, אני מודה, לעיר היקרה בעולם, תל אביב, למה שמחתי בזה, יובל? יש מסורת בשירה ובפרוזה העבריות של כתיבה על תל אביב, אבל תל אביב הפכה מתיח נופל, תריס מתייפח ואוטובוס מת לעיר היקרה בעולם.
אני רוצה להגיד לך שהיא לא הפסיקה עם זה. היא המשיכה להיות תיח נופל ותריס מתייפח.
יש לך היום מגדלים.
והתיח עדיין נופל, אבל הוא גם הכי יקר. זה התיח הנופל הכי יקר בעולם.
נכון. יש לזה הרבה משמעויות, בטח בעבור אנשים שהם לא עשירים, בטח עבור משוררות וסופרות. וסופרים ומשוררים אפילו גם הם, אבל גם עבור נשים בכלל, גם כאלה שהן לא משוררות וסופרות, ביותנו, כמו תמיד, בסוף של כל תור, פשוט, זה הכל. הרגל כזה. אז שמחתי לראות את הפניית הזרקור לנושא שבעיניי הוא תמיד הכי חשוב, כסף. ויש שם למשל שיחה של תמר מרין עם יעל נאמן, שבה עולה השאלה אם אפשר יהיה להמשיך לגור בתל אביב, ותמיד משמח אותי שהשיחה וגם הטקסטים הם לא שקרנים, והם לא מניחים אותנו בתוך איזה עולם תרבותי מדומיין, מאומלן, שיש בו ספריות יפות ומכובדות, ואז מדברים רק על ספרות תמיד וכל מיני כאלה דברים. בין המשתתפים בגיליון, שהוא שיר, אז אני אגיד רק את חלקם, אגור שיף, ננו שבתאי, שחר מריו מרדכי, טל ניצן, דנה שוואפים, כותבים על תל אביב, על סוגיות כמו פרנסה, הגירה, אהבה ומין. יש שם גם פרויקט 30 שנה לדולי סיטי של אורלי קסטלבלום, עם מסע של אורי שין כהן ורשימות של אילנה ברנשטיין וג'וליה פרומנטו, ועוד ועוד, הרבה. שתי אורחות כתב העת איתנו הבוקר, הצהריים. שרי שביטי סופרת ומשוררת, שלום שרי.
אהלן, מעניינים.
בסדר גמור, ודוקטור תמר מרין היא סופרת, היא מלמדת גם ספרות וכתיבה יוצרת, שלום תמר.
היי.
בסדר גמור, תמר, אולי תספרי לנו את על ההחלטה לעשות גיליון שהשאר שלו זועק העיר היקרה בעולם. גיליון כתבת לספרות, לא לכלכלה.
ברור. זה מתחיל ממוטיבציה אישית, אני מודה. אני מחפשת דירה עכשיו בתל אביב, יש לי תמה בבניין ואני חייבת לעבור, וזה...
לא, זה הסיפור הכל תל אביבי, יש לי תמה בבניין ואני מחפשת דירה, זה אין...
בדיוק, נכון?
פשוט
רק על עצמי לספר ידעתי, ולא, אבל אז גיליתי שזה נושא מאוד פואטי, וראיתי, גיליתי כל מיני משוררות שכותבות הרבה על חוויית השיפוצים בסביבה שלהם והניסיון למצוא דירה. ראיתי שהנושא הזה עולה שוב ושוב ברשתות חברתיות על ידי, זה מעניין באמת בעיקר נשים, סופרות ומשוררות, כל הצד החומרי הזה של איפה, איפה נכתוב ואיפה נהיה ואיפה נגור ואיך נפרנס את הילדים. ההתעסקות החומרית הזאת בתל אביב כמקום שאמורים גם ליצור בו אבל גם איכשהו לחיות בו, ומסתבר ששני הדברים לא בהכרח משתלבים ביחד. ואז עלה בדעתי שזה נורא חשוב, נורא אקוטי בעצם, לא שיש לנו גיליון ראשון בעריכתנו של מוזניים, לא לברוח למחוזות גבוהים מדי, לכתוב באמת על מה שמטריד כרגע בעיניי ובינינו את הזירה הספרותית.
אז שרי, מה כותבות הגיליון חושבות על העיר היקרה בעולם? איך הם
קודם כל אני רוצה קצת להצטער שלא לקחתי את הניסוח, לא לקחנו את הניסוח שמאיה הציע, הטיח המתקלף היקר בעולם. אני אומרת, וואו, זה כבר התחלה של שיר או מסע או סיפור. הכותבים בגיליון מוטרדים בקטע טוב. בקטע לא טוב אולי, בגלל שהחיים עצמם בעיר הזאת, שהיא עיר שמחזיקה בדגל התרבות הישראלי, כלומר, העיר התרבות, מלאת התיאטראות והספרויות, ואפילו תסריטאים לטלוויזיה, כן? היא מרכזת אליה את כל האומנים, בסופו של דבר, האומנים לא יכולים לחיות בה, ואנשים בכלל מאוד מאוד קשה להם לחיות בה. כלומר, אצלנו המדרכות ממריאות לאט אל עבר המגדלים, והמינוס ממריא למטה אל עבר השאול, ואיך בעצם מאזנים את הדבר הזה. אז בקטע טוב, כי יש חומרים ספרותיים מוטרדים, כי הדבר הזה הוא מאוד לא פתור, הוא קונפליקט תמידי. הרי תמיד היה לאנשים שכותבים קשה לחיות. נלך אחורה מאוד בשנים משייקספיר, שהיה זקוק לפטרונים או לתיאטרון מצליח בשביל לממן את הכתיבה שלו. היום המצב הוא כמעט אבסורדי, כי כותבים, ואולי גם בעיקר כותבות, כבר לא מצפים לתגמול בעבור הכתיבה שלהם. זה מין נעשה מתוך ציונות, וזה אומר בעצם שצריך לפרנס את האמנות כל הזמן.
האם זה לא נראה לך אולי שבגלל ש... לי יש איזו תיאוריה כזאת, שאולי בגלל שאנשים נכנסו לתחום הזה, נשים יותר כותבות מאי פעם, אורחות, יש מוליות נשים, וזה הפך להיות כמו מקצוע ההוראה. כלומר, זאת הסיבה לזה שאנחנו לא מצפים לתגמול יותר, וגם הסיבה לזה שאנשים לא מתעניינים בזה יותר, זה משהו שנשים עושות בשעת הפנאי שלהם.
הפוך על הפוך, את נותנת כאן לנשים המון כוח, כלומר שהן כל כך נוכחות במרחב הספרותי, עד כדי כך שהן כבר עשו לו איזו רדוקציה, גם פה הן מרוויחות 30% פחות מגברים, ואולי אפילו פחות מזה, ואני לא בטוחה שזה המצב. כלומר, אם רגע נחליף כובעים ונחשוב שאנחנו קוראות, רק קוראות, וננסה למפות, נגיד, את הסופרים הישראלים הכי מצליחים בארץ ובעולם, 5-10-15 שנים אחורה, אני חושבת שהמרחב יישאר איפשהו בין עמוס עוז לגרוסמן, בולי, אשכול נבו, נוכל להכליס גם את צוריה שלו אם נהיה נחמדות, אבל המרחב הספרותי הוא עדיין גברי, אני לא חושבת שזה הסיבה שקשה לאנשים להתפרנס, אני בהחלט חושבת שלנשים יש איזה הנחת יסוד אינהרנטית, שזה כמעט לא נעים לבקש כסף, נכון, על כתיבה,
בכל,
או על עריכה, או על תרגום.
כן.
בדיוק.
אני גם חושבת שיש איזשהו פער שפחות נעים אולי לדבר עליו, בין, אפילו בין סופרים וסופרות בהקשר הזה, כי זה נכון, תמיד מאחזים בנתון העובדתי, שהיום יש הרבה יותר נשים שכותבות, וזה נכון, יש באמת הרבה יותר סופרות ומשוררות, שחלקם גם זוכות להכרה ולנראות, אבל שאלת הכסף נשארה מאוד לא מאוזנת. אפילו מהבחינה הזאת שהיום כידוע שוק הספרים לא נמצא בימיו כן, הטובים ביותר, ועדיין כשבודקים למשל מי הסופרים, בוא נגיד כך, מסקר לא מדעי קטן שאני עשיתי, נראה לי שעדיין הסיטואציה היא שסופרים גברים למשל מקבלים יותר מקדמות על ספרים.
חד משמעי.
שזה נתון נורא נורא משמעותית, נכון. תחשבו על זה, זאת אומרת סופר מקבל מקדמות, הסכמה, זה אומר שהוא יכול להתמסר לכתיבת הספר שלו עכשיו, ולא לקחת על עצמו עוד עבודות תורה שוחקות.
אני בטוחה, בלי לקרוא חוזים שהם מקבלים גם יותר תמלוגים. כלומר, בלי שחיטטתי לכולם בחוזים, אני מניחה שזה כמו בכל תחום, כמו שרופא עיניים ירוויח יותר מרופאת עיניים, אז בספרות אמנם זה כספים אולי יותר קטנים, אבל בהחלט הפער הזה קיים. אני חושבת שהכותבים בגיליון מתייחסים לקונפליקט הזה ממש, לאיפה אני מול הכתיבה. למשל, בשיר של שחר מריו מרדכי שציינתם בין הכותבים, שבחרנו אותו לגב האחורי של, של מוזניים, עשינו ככה חידוש כשארזנו את הגיליון בתצורתו החדשה, והחלטנו שבכל גיליון יהיה איזשהו טקסט מאחור, שכמו מזמין את הקוראים פנימה, כמו איזו גלויה שמזמינה את הקוראים פנימה, והוא כותב בדיוק על זה, על אותו אדם כותב שמסתובב בדרום העיר בשכונה של צעירים, איבסטרים, אומנים, אפילו אם נרצה ככה להכליל, אנשים שככה חיים מאוד מאוד אורבנים מלאים, שהיא שכונה כל כך יקרה, שלמרות שהיא דרום העיר כבר כל כך קשה לחיות בה, והוא רואה הומלס, והוא מתייחס בשיר הזה למערכת היחסים בינו האדם הכותב לבין האומלס הזה, ולשיר קוראים, בשיר כלומר יש את הצירוף, יש לי מאמן כושר פרטי ומטבע של 10 שקלים ביד, שהמטבע כמובן הולך לאותו איש שמסתובב לו מתחת לבית ואין לו. המצב הזה הוא קונפליקט מידי, המתח בין כתיבה לכסף ובין העיר הזאת לכסף. העיר הזאת היא באמת אוכלת יושביה, ואת זה אנחנו לא המצאנו, פשוט לקחנו מהגדרות של העיתונים הנחשבים בעולם.
אבל אני רוצה רגע לחזור לשאלה של מאיה, שא', אני שומע אתכן מדברות על מקדמות, ועל על זה שבחוזים של הסופרים נותנים להם יותר כסף, בכלל זה נשמע לי כמו, כאילו זה שייך למקום אחר בעיר זרה.
תתעורר.
שעדיין נותנים מקדמות, ועדיין עושים את הדברים. ומה שאני מנסה להגיד זה שמה שמאיה מדברת עליו זה דבר מזדחל שכזה. גם ההוראה הזה לא קרה בבת אחת. אנחנו מדברים על מקצועות שהפכו להיות מה שנקרא מקצועות צווארון ורוד, שיותר ויותר נשים נכנסות אליו, ואז חלה פחות ופחות השפעה גם של המקצוע הזה.
מתרגמות למשל.
יש המון מתרגמות. יש יותר מוליות, יש יותר אורחות ראשיות של בתי הוצאה לדפוס.
אורחות ראשיות של בתי הוצאה לאור תמיד היה. אבל בעלי הוצאה לאור, או בעלי הרשתות הגדולות, ובעצם האנשים שאחראים על הכסף בתחום הזה הם גברים. עדיין. בימינו אנו.
אז השאלה היא, האם אנחנו לא בסופו או באמצעו של התהליך, שבו באמת מידת ההשפעה של הספרות הולכת ופוחתת, כי מי שכותבת זה אישה, ומה פתאום שאנחנו ניתן לסופרת הבחירה של ישראל לכתוב לנו על המלחמה האחרונה בלבנון?
אנחנו גם לא מחכות לצופה לבית ישראל.
בדיוק.
אנחנו מחכות לצופה לבית ישראל.
אני חושבת, אני לא בטוחה שמה שאתם מדברים עליו, אני מאוד מסכימה, זאת אומרת, אני מאוד חוששת שאני מסכימה. עם הכיוון שאתם מדברים עליו, אני מקווה שהדבר הזה ניתן לשינוי ורוצה להאמין, אחרת לא הייתי פה, אבל אני לא בטוחה שהדבר הזה קשור רק לכסף במובן המיידי של המילה, אני חושב שזה קשור להון סימבולי,
נכון,
כללי,
נכון.
שבו תמיד החזיקו גברים. הרי הצופה לבית ישראל זה לא בהכרח קשור למי שמרוויח יותר, זה קשור למי שבא ויושב באולפני, את באמת העמוס עוזים והגרוסמנים וכולי, שאותם מראיינים כשרוצים לדבר על מצב האומה,
נכון.
על הספרות כאיזושהי מראה, איזשהו ראי למצב האומה. אני חושבת שכשאורי שין כהן במסע שלו, על אורלי קסטלבלום, באמת מדבר עליה, בתור הצופה לבית ישראל, זה ברור שהוא כותב את זה באירוניה, זאת צופה לא מהסוג שאנחנו כאילו רגילים אליו ומצפים לו, היא לא מוכיחה בשער.
הוא קורא לה הרשימה שלו, הרופאה לבית ישראל, דולי, מדולי סיפי, הרי רופאה בחווה, רופאה שהמליכה את עצמה אל הרפואה, בוגרת בית ספר לא קיים בקטמנדו, ופותחת וסוגרת בעצם את הילד שלה, וכך היא מכשירה אותו בעצם להיות חייל טוב, וככה בתקציר מאוד רדוקטיבי של הספר.
אז אני רוצה רוצה לשאול אותך, תמר.
רק מילה, כן. רציתי להגיד שזה, שהוא מרמז פה על זה שהצופה לבית ישראל מסורתית הוא רופא, דרך אגב.
כן.
גם מרון כתב על זה ספר, כן.
אני רוצה לשאול אותך, תמר, במאמר כן. שאת פרסמת היום, נכון?
כן.
בישראל היום, תחת הכותרת אומנות או שבאמת נמות, את כותבת על צמד המילים הבלתי נסבל לעצמה נשית, וככה את כותבת, אם יש צמד מילים שנשחק הדק בשנות הקורונה, הרי שזה העצמה נשית, נדמה שככל שנשים נחלשו יותר כלכלית, תעסוקתית ואישית, ככל שחוו יותר אובדן, פרנסה, אלימות או סתם גירושים, והיו הרבה כאלה בקורונה, ככה כולם אוהבים יותר לדבר על העצמת נשים, ועל נשים עוצמתיות, אישה עוצמתית, נדמה שזוהי המחמאה האולטימטיבית בימים אלה. ואני מרגישה כמוך שעובדים עלינו בעצם, נותנים לנו את זה, כאילו, נותנים לנו את הכותרת הזאת, וזהו, חושבים שאני אסתפק, ואנחנו מסתפקות גם.
כן, השאלה גם למה מתכוונים שמדברים על אישה עוצמתית, אני מניחה, ככה למדנו, בכל אופן בחודשים האחרונים, מתכוונים לנשים לא יודעת, פרזנטריות, לבנקים או משהו כזה, נכון? אלה הנשים העוצמתיות. לא בטוחה שמתכוונים, אני נדבקתי לרותם סלע, לא זזה ממנה.
לא, אבל זה נכון, מה זה עוצמה נשית? מהי עוצמה נשית? זה לא שלוקחים סופרות ועורכות ומתרגמות, סתם בגלל שאנחנו בתוכנית ספרות ומורחים אותם על השלטים באיילון.
זה נורא, זה ממש מונח נורא, וכאילו להגיד אתם כל כך עוצמתיות וחזקות, הרגעו נשם בתוך העוצמה שלכן, ופשוט אל תפריעו לנו להמשיך לנהל את המרחב הגברי, זה כמעט אירוני או סרקסטי הצירוף הזה. אני חושבת אבל שבאמת תחום הספרים, תחום הקריאה בישראל, אוקיי, נמצא בירידה מתמדת, בטח שבשני העשורים האחרונים, בגלל המון המון סיבות, ועיקר הסיבה העיקרית אני חושבת היא שעות הפנאי וריבוי הערוצים בטלוויזיה. אין מנוס, הדבר הזה, לא סתם אומרים שהרומן עבר לטלוויזיה, והדבר הזה הוא כובש ועוד יכבוש את קהל הקוראים. אני לא בטוחה שזה בגלל שיש הרבה מתרגמות או אורחות שנמצאות, שוב, מאחורי הקלעים. בקלעים עצמם עדיין יש לנו סופרים, סופרים מרכזיים שהם אולי לא הצופה לבית ישראל, כי היום כבר אין כזה דבר, אבל הם בהחלט הסופרים היותר פופולריים, הסופרים שנראה את הספרים שלהם ברשימות המקור ברבי המחר, אין שם המון המון נשים. תבדקו מספרית, מעט מאוד נשים באמת מצליחות, אפילו להגיע רק לתודעת הקהל, עזבו כסף. אני חושבת שאם יש איזשהו תיקונון קטן, או לא יודעת אם תיקון, אבל קו המשיכי למה שקורה במאזניים, זה שדווקא בשנים האחרונות יש אורחות שיושבות בראש כתב העת הזה, שהוא באמת ותיק, הוא נוסד לפני כמעט 90 שנה על ידי ביאליק, ומיכל חירותי ערכה אותו בשנתיים האחרונות, ותמר ואני עתידות לערוך אותו בארבע שנים הקרובות, אז אני אומרת, לפחות ככה נתנו לנשים כן לנהל את העסק הקטן.
תודה רבה להם, באמת. אנחנו אסירות תודה.
תודה רבה לביאליק.
אני רוצה לשאול...
אני רציתי להגיד משהו אופטימי אחד קטן בעניין הזה, אופטימי לשם שינוי, והוא שאני כן חושבת שכל הסיפור הזה, וגם מה שאנחנו רואות במוזניים, מתוך החומרים שאנחנו מקבלות, זה שבסופו של דבר, גם ההתחזקות של הטלוויזיה והסדרות, וזה מה ששרי באמת אמרה בצדק שהרומן עבר לטלוויזיה, אני חושבת שזה מנחיח עדיין את הצורך של אנשים בסיפור, ובאנשים שיכתבו סיפורים, ואני לא מאמינה שהדבר הזה ימות. הצורך הזה בקריאה של איזשהו נרטיב שהוא מעניין, שהוא כן, גם על זה כתבתי, זה היה החלק השני האופטימי של המאמר הזוהם שלי. אני כן חושבת שהדבר הזה לא ישתנה, ואנחנו צריכים לחשוב באמת על דרכים להחזיר אותו לקוראים באמת של טקסט כתוב, ולא רק בצורה...
אתם יודעים מה?
אני רק רוצה, שרי, לסיום, לשאול אתכם, נתחיל עם תמר, מה צפוי, מה הגיליון הבא? אתם כבר יודעות? יש תוכנית?
כן,
מה הולך להיות?
כן.
בבקשה.
הגיליון הבא הולך לעסוק בז'אנר הפופולרי מאוד והמושמט של הממואר. כן, הוא עומד לעסוק בממואר ובכתיבה אוטוביוגרפית. יופיעו בו קטעי ממואר של סופרים ותיקים ומוכרים וחדשים ומפתיעים, לצד ביקורות שעוסקות בממוארים שיצאו לאחרונה, וגם כמובן כרגיל שירה וברוזה וכל השאר.
תמר מרין, שרי שביט, אורחות כתב העת מוזניים, תודה רבה לכן על השיחה הזאת.
תודה, חג שמח.
להתראות.
ביי.
והיום אנחנו מציינים את יום האישה הבינלאומי, ואנחנו מדברים בעיקר על כסף.
נכון.
אנחנו מדברים בעיקר על כסף, כי זה הדבר המרכזי שמשום מה, גם ביום האישה לא מדברים עליו, והוא הדבר המהותי ביותר. ואנחנו ממשיכים גם בשיחה שלנו עכשיו לספר, לספר השירה הראשון שלה, שיצא בשנת 2014, היא קרא בצע, לשני שראה אור בשנת 2020, היא קרא יחסי בעלות, וכבר מהשמות האלה אפשר להבין שהמשוררת האל פרוש עוסקת רבות בכסף ובתאוות בצע ובניאו-ליברליזם. האל פרוש היא משוררת, חוקרת, והיא כותבת גם את, מעבר לשירה, היא כותבת גם עבודת דוקטורט בנושא ניאו-ליברליזם בספרות העברית העכשווית, היא גם פובליציסטית. שלום האל פרוש.
שלום, שלום.
אז העיסוק שלנו, העיסוק שלך, בכסף, בספרות, לא התחיל מעכשיו. זה קשור באמת לדבר הזה, אולי באמת, שיש ממנו פחות ופחות בתחום הספרות?
אני לא יודעת אם זה רק בתחום הספרות. אני למדתי פסיכולוגיה, עשיתי תואר שני פסיכולוגיה קלינית, גם שם אין כסף. אני עברתי במסדרונות מערכת עיתון הארץ, גם שם אין כסף. זאת אומרת, אני חושבת
לא לאלה שעובדים בכל אופן.
אני באמת חושבת שאין כסף. זאת אומרת, זה מין הגדרה טובה כזאת היום לעולם העבודה, מחוץ לבאמת מגזר ההייטק והפיננסים ש... נלווה אליו, אבל כן, אנחנו בבעיה של...
זאת אומרת, אבל את לא מתעסקת, כשאת כותבת, בדוקטורט שלך, כשאת כותבת על חוקרת את הניאו-ליברליזם בספרות העברית העכשווית, זה לאו דווקא עניין של נשים. גם גברים נמצאים באותה ביצה.
גמרי. אני חושבת שאנחנו נמצאים בתקופה מעניינת, כן, במערכות כפולות, שגברים בעצם עוברים... הנשייה או נהפכים להיות נשים ביחסים שלהם, ביחסי הכוח שלהם, בתוך מערך יחסי הכוח.
זאת אומרת,
אם פעם הייתה איזושהי הבטחה לגבר, איזושהי הבטחה חומרית, זה מה שהגדיר את הגבריות שלו, אז היום גברים נמצאים במצב מאוד דומה לזה של נשים. כלומר, עבודה לא יכולה לספק להם חומר, לצערם הרב, גם נשים לא מספקות להם חומר, זאת אומרת, באזורים מסוימים בעולם, כן, לפחות, המערבים, כלומר, נשים הפסיקו להיות חומר שלהם, הכלכלי, ובעצם הם עוברים איזושהי הנמכה לדרגת נשיות, במובן זה שיחסי הכוח עם הכלכלה.
וואו.
אז אנחנו יכולים לראות דברים...
ישר בניתוח, מה?
איך זה משפיע עליהם, על הגבורים האלה?
אני אספר לך.
בדיוק, תשובה אני יכולה לספר. אבל אני חושבת שאנחנו, כשאנחנו מדברים על משבר הגבריות, ועל ערעור הגבריות, ועל גבריריות, אני קוראת לזה טסטריה, בלשון אסטריה, אבל טסטיס, כאילו שכים. אז אנחנו...
אוץ, פעם שנייה, וואו.
אז אנחנו מדברים באמת, אנחנו... אז אנחנו מדברים באמת על, על מצב מאוד מאוד שביר, מאוד נפיץ, שקשור באובדן הזה של החומר והמעבר בעצם של גברים להיות נשים במערכי כוח שונים. ואז אנחנו יכולים לראות משהו, רגע, משהו הרבה יותר מורכב מבחינה כלכלית, שאישה שיש לה כסף וכוח שקשור בכסף, היא תהיה בתוך כל מיני קואורדינטות של כוח, בתוך המערכים היותר חזקה מגברים רבים.
אני רוצה לשאול, האם זה לא משהו שנגיד כותבים גברים תמיד עסקו בו, אנחנו מדברים למשל, אנחנו קוראים על סופרים מראשית המאה ה-20 שעסקו גם כן במעבר הזה ללהיות נשים, ובגבר המוחלש, ובגבר שהוא לא הגבר הציוני של הקבוצה, ואחר כך של ראשית קום המדינה. זאת אומרת, האם אנחנו לא תמיד מפחדים מהדברים האלה, שאולי בעצם מה שקורה עכשיו זה שהנבואת הזעם של הכותבים הגברים של פעם התגשמה קצת?
אני חושבת שאנחנו נמצאים במהלך הזה כבר הרבה זמן. זאת אומרת, אנחנו אמנם נמצאים בגלגול האחרון של הקפיטליזם, הניאו-ליברליזם ב-40 השנים האחרונות, אבל... לפניו אנחנו הרומן, אפשר להגיד הנוסח הזה של הרומן, הוא מתפתח עם הקפיטליזם, הוא נותן לנו אפשרות להסתכל על הקפיטליזם, דרך סיפורים שבאמת את רובם כתבו גברים. אז את העיסוק הזה בכסף, העיסוק האמביוולנטי והמסובך והטרגי בכסף, אז כן, אנחנו יכולים לראות את זה כבר מזמן.
אנחנו מתעסקים פה בתוכנית הזאת הרבה במצב הספרות העגום בארץ, ובכלל השדה המולי הזה שנמצא בצרות, ובשנים, איכשהו מכל מה שאמרת עכשיו אני מניחה שלא תסכימי איתי, אבל בוא נבדוק. בשנים האחרונות, בניגוד לעבר, יש יותר נשים, יותר נשים שכותבות, יותר נשים שמפרסמות, יותר עורכות, יותר מתרגמות, יותר מוליות. ואני, הייתה לי תחושה שלכן יש איזו הידרדרות, שקורה פה מה שקרה במקצוע ההוראה. את יודעת, שמרגע שיש נשים בתחום, אז לא צריך לשלם להם, לא צריך לתגמל אותן, לא מעריכים אותן גם כל כך, זאת אומרת, זה לא הצופל בית ישראל עכשיו.
אני חושבת שתופעה שאת מתארת היא תופעה מתועדת, זאת אומרת, היא גם מתועדת מחקרית. לכל תחום שנכנסות אליו יותר נשים, ככה התנאים בו הולכים ומדרדרים. אז אם אנחנו באמת רואות יותר נשים בהוצאות וכותבות, אז סביר גם שהמעמד המקצועי של המקצוע כולו ילך וידרדר. שוב, זה דומה למקצוע טיפולים, זה דומה למקצוע תוראה, זה בכל מקצוע שיש בו נשים רבות.
אז בעצם בשביל להציל את הספרות, שאנחנו תמיד שואלים את עצמנו, איך נציל את הספרות, צריך פשוט להפסיק להוציא את הנשים מהעסק, וככה נציל אותה. יכול להיות שזה גם פתרון.
זה פתרון, אז זהו, שזה לא יכול לעבוד יותר. כן, זה פתרון לכל דבר, בדיוק. פשוט להוציא את הנשים מהעסק.
כן, מה?
כן, אבל אז זה בדיוק הנקודה, שבתוך מבנה הכוח שגברים יצרו, מישהו תמיד יצטרך להיות אישה. ואז זה או עוד גברים אחרים שהפכו להיות נשים, ואנחנו יודעות שככל שגבר הוא לבן פחות, ככה יותר קל לו להיות אישה, זאת אומרת, בתוך מערכי הכוח, תחסים לב ככה. אז זה לא יגמר בזה, זאת אומרת, הפתרון הוא לא להוציא נשים, הפתרון הוא פשוט להפוך את מערכי הכוח, להחרים.
פשוט להרוס הכל, זה מה שאני תמיד חושבת, צריך פשוט להרוס הכל, להלאים.
כן, להלאים. אני לא יודעת אם המילה היא להרוס, אבל פשוט, אבל לפחות להתחיל לחשוב עליהם אחרת.
כן.
ואיזה מקום טוב זה להתחיל ממנו בספרות, לחשוב על זה אחרת.
זה הפך לאחד במאי פתאום, היום האישה הבינלאומי.
אני בכל הזדמנות רוצה להלאים, אין מה לעשות. זה אחד במאי, אין מה להגיד.
אבל זה העניין, אולי דיברת מקודם על העניין הזה של הגברים שהופכים לנשים, גם הגברים העוצמתיים של עולם הספרות, האשכנזים, הלבנים, הצברים, שתמיד היו בחוד החנית ובראש בפיק של הפירמידה, גם הם נמצאים עכשיו במצב שבו הם עוברים את התהליך שאת תיארת אותו כמהפך לנשים, זאת אומרת, בתוך התחום הזה, כמו שאנחנו רואים מורים גברים שנמצאים, שהפכו להיות הדבר הזה, כן? זאת אומרת, כל מי שנכנס עכשיו לשוק הספרות, ויעבור בקורח את מה שאת אומרת, כי הוא נכנס לתחום של צברון ורוד, לתחום שהוא מבחינת ההשפעה שלו, מבחינת התגמול שלו, הוא כבר מדורדר.
כן. כן, אבל אני רוצה להגיד משהו על הדבר הזה, בסדר?
כן.
אני רוצה להגיד משהו על העניין הזה של כאילו יש מין הדיבור הזה שאנחנו צריך להרוויח כסף, נכון?
כן.
וצריך, כן, וצריך להשתתף בתוך המערך הזה, כלומר, המערך הזה של הכסף. ואני רוצה להציע אלטרנטיבה, אוקיי? אני לא רוצה, זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד ולקוות, כן, לגבי הספרות, אני חושבת שיש לספרות, לאומנות בכלל, יחסים מאוד מורכבים עם צדק. אלה לא יחסים פשוטים, כאילו, עם צדק ואמת. ואני חושבת שאנחנו צריכים גם לספור את זה ביחס לכסף. הכסף הוא לא אמת, הוא פשוט בדיון, כי אנחנו כולנו מתאים אליו. ואני חושבת שמותן על הספרות, לא לדבר בצורה כל כך, כמו שאני רואה, בצורה כל כך חד-ממדית על כסף, אלא לפרק את המילה הזאת, ממש לא מחויבים לפירוק המילה הזאת, ולפחות, לפחות להצהיר על יחסים מאוד אמביוולנטיים עם הכסף, ולא לאמת אותו כאיזו תקווה, או גואל, או מושיע.
נהדר. הכסף הוא לא אמת. וואלה, בסדר, אני מוכנה לחתום על הדבר הזה. אני אשמח אם תקראי לנו שיר שלך, לסיום.
כן, בסדר גמור. אני אקרא את החלק הראשון מתוך מחזור, שקוראים לו Justice Hope.
בבקשה.
Justice מתבונן בתקרה. לפעמים הוא חושב לעצמו, אני מגיע מ-Justice. אני אוכל חלב וחלב כוכבים, אני מסתובב באופני גמדים, ויש לי קול כזה. זה הקול הזה שמסובך אותו, צורמני קטן ואז חם. יום אחד בא, ויום אחר בא,
ג'סטיס שואל את עצמו, אומר עצמו שאין צדק, ואומר עצמו תראה. הרמת בני אדם הסתדרה בכוכב, וג'סטיס קם בבוקר ורוצה להידרס. עומד מעל האדם הכי גבוה, בהרמה הכי גדולה, ומביט בתוך הפנימה של עצמו. בתוך עצמו הרמות שיניים והרמות שיער ושד. בתוך עצמו אור יבש ואור הטוב ואור מסונן. בתוך עצמו אחד חולה, אחד בריא, אחד שקרן. בתוך עצמו יש כל כך יפה ומכוער ואף אחד. פצפוני, אומר ג'סטיס, אני פצפון ממש, עובר בלולאת מנעול, עובר בצל הקף. אני פיציפץ, אני נמח, קטן איתן כל כך קטן זה מסוכן. אולי אני אצא לשתות קפה ואז לקנות ביגוד, לקנות תחשוט, לקנות דבר שיגלם את ג'סטיס, שירים אותו מהאפר ויהפוך אותו לפיל או לחזיר בר. שמש אש נוטפת גץ, אשן בחוץ, וג'סטיס מסתדר איתה מושלם, ורודיו הופכים חומיו וככה זז. זז כמו ג'סטיס, או שהוא זה ג'סטיס, ככה, בכל יום.
זז כמו ג'סטיס, תהל פרוש. אלף תודות על השיחה הזאת.
תודה רבה.
להתראות.
להתראות.
יובל,
אנחנו ממשיכים, כן.
כן, כבר אנחנו עוד מעט צריך לסיים, אבל יש לנו איזה סטטוס.
סטטוס ספרותי של סופרת הילדים ומתרגמת שום סמית, שכותבת על אגדות אמיתיות תל אביביות ומספרת לנו כך. היום נפגשתי עם קבוצה קטנה של ילדות וילדים במרכז התרבות של בית ברבור. המפגש שלי היה מחיטה קטנה, וחוץ מהטף נכחו גם אמהות אחדות וסבתא אחת. שוחחנו על למה יש פתאום כל כך הרבה ספרים על נשים פורצות דרך. הראיתי ספר, 100 אישים, משנות ה-50, שבו 99 גברים ואישה אחת. אשת הנשיא.
זה פשוט מדהים.
זה נהדר.
אשת הנשיא.
אשת הנשיא.
היא האישה שיש בספר של המאה האישים.
אגב, אני לא חושב שצריך ללכת רחוק עד שנות ה-50. אני זוכר גם ספרים הרבה יותר מאוחרים, חלקם מהשנים האחרונות, שבהם היה רוב גברים.
כן, אבל אתה אומר, אם כבר שמו
נבחרים ברחבי העולם, וכולם שם גברים.
נכון, אבל כבר שמו אישה אחת, אז היא אשתו של. אשתו של, זה יפה. זה מרשים אותי.
בסדר, שנות ה-50, אי אפשר לשפוט אותה. ברור, הכל היום שונה כבר. היום באמת התפתחנו והשתננו, אנחנו לא עושים דברים כאלה יותר. בכל מקרה, היא ממשיכה. אם היא אומרת על מה הם מספרת על מה הם שוחחו, אז הם שוחחו על הספרים האלה של נשים פורצות דרך, הם שוחחו על הבדל בין אנשים מפורסמים לבין אנשים שעשו מעשה חשוב בעולם, על העבודה הקשה ופעמים רבות גם הסבל שמאחורי ההישג, על פרס נובל, ועל עוד לא מעט עניינים שעלו מסיפורי החיים של גיבורות הספר. כמו פעמים רבות גיליתי שעדיין לא קלו מהעולם ילדים המאזינים בנימוס ומקשיבים זה לזה, צמאים לדיבור, לציור, למגע אנושי. ובמפגש הזה עשיתי את מה שרציתי לעשות כבר מזמן, לדבר עם ילדי תל אביב על נשים שנולדו או גדלו בעיר ממש כמותם, ולפעמים אפילו בשכונה שלהם או בשכונה סמוכה. סיפרתי על אסתרות ועל אמא שלקחה יום חופש מעבודתה כמנקה כדי ללוות אותה לאימון הראשון שאליו נסעו בשני אוטובוסים מקריית שלום, על ויקי שירן שגדלה בשכונת התקווה, התביישה באביה שהשמיע מוזיקה ערבית ונאלצה כנערה לצאת לעבודה כדי לתמוך במשפחתה, ועל נחישותה ללמוד ולהשכיל ולסייע בכך לנערות ונערים שכמוה לא גדלו עם כפית כסף בפה. סיפרתי גם על המנצחת טליה אילן שהתאהבה באמנות הניצוח כבר כנערה, ישבה לבדה בחזרות התזמורת הפילרמונית, למדה את חלקו של כל כלי וכלי ביצירות. ועל אילנה דיין שלא הוזנקה לטלוויזיה מכוכב נולד.
לא, אבל היא הוזנקה מגלי צהל, לא משנה.
למה את הורסת ביום האישה?
אני מצטערת. באמת, כי זה בדיוק העניין עם העצמה נשית, שיש בה הרבה חלקים שהם מאוד בעייתיים. כן, תמשיך, סליחה, אני אנסה לשתוק.
לא.
הכל ליום יום האישה.
לא, לא, יש לך 30% יותר, זה בסדר. נגדיר את זה בתוך ה-30% יותר של היום. נחזור לסטטוס. מתישהו פתאום אחת הילדות שאלה, האם גם אני מפורסמת? אמרתי שלא. באותו רגע הרגשתי בחדות אסירת תודה על הפרסום המוגבל הזה, שהודות לו איני מרצה מול אולמות שבהם 800 ילדים רוכשי כרטיסים. אלא כאן, בכיתת הלימוד הקטנה של המתנס עם ילדים שמספרים לי על רגעים בחייהם, מראים לי מה צירו, שואלים ממני את הטלפון לשימוש יצירתי כלשהו, מרגיע, ועם הסבתא שניגשה להודות ולומר שגם היא הבוגרת נהנתה, למדה כמה דברים ונזכרה בדברים שחשוב לזכור, כך אמרה. היא יצאה לפני נכדתה שבחרה בה כאגדה האמיתית שלי, ובתמציתיות ובהירות ילדית כתבה, סבתא שלי נולדה בעיראק, עלתה לארץ והיו לה חיים של עוני.
חמוד. אני רק רוצה להגיד לשום סמית, אפרופו העניין הזה שהיא לא מפורסמת, והרגישה אסירות תודה על הפרסום המוגבל, שאם היא הייתה מפורסמת, נגיד אם היא הייתה גם סופרת ילדים וגם הייתה נכנסת לאח הגדול, אז היו לה, היו משמעים לה פשוט הרבה יותר על ההרצאות האלה, והיו לה הרבה יותר הרצאות, וזה בסך הכל היה יכול די להשתלם. ושוב, כאילו, אני מצטערת, אני רק על כסף,
לא, לא, זה בסדר. לא, למה אנחנו מדברים על כסף? אנחנו מדברים על כסף כי זה דבר חשוב. את יודעת, אנחנו דיברנו עם טל פרוש על זה שצריך להפסיק להתייחס לכסף, כאל הגואל, כן? כאל הצדק האולטימטיבי, אבל בסופו של דבר, אתה צריך לקבל כסף על העבודה שלך, ונשים מקבלות פחות כסף.
זה פשוט עניין שלא להיות תלויה באף אחד, זה הכל.
אני רק רוצה להגיד אבל שלהתפרסם ולעשות כל הדברים האלה, ולעשות הרבה כסף בגלל שאתה מפורסם, זה בא עם מחיר, שאני לא בטוח ששום סמית רוצה לשלם אותו.
טוב, בסדר, יובל, בסדר. אוקיי, זה בתוכנית אחרת, ביום הגבר הבינלאומי, נדבר על המחירים. אנחנו צריכים לסיים.
אנחנו דיברנו על המחירים שגברים משלמים, זה היה כואב מאוד פעמיים, ואני לא רוצה להוסיף יותר.
וזאת רק ההתחלה. תודה רבה לתמר בנימין, המפיקה שלנו, ולילד זוהר, שהיה על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, ושל כאן תרבות, אנחנו נהיה פה שוב מחר, ביום רגיל, ככל הימים, להתראות.
להתראות.